דבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. אומר על זה רש"י בסוף הפרשה, בסוף הפרשה כתוב, היו בני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. אומר על זה רש"י, לכפר על נפשותיכם שלא תנגפו על ידי מניין. לכפר על נפשותיכם, לפי שרמז להם כאן שלוש תרומות, שנכתב כאן תרומת השם שלוש פעמים. אחת, תרומת אדנים שמנעם, שהתחילו בנדבת המשכן, שנתנו כל אחד ואחד מחצית השקל, ועלה למעט הכיכר, שנאמר בכסף פקודי העדה מעט כיכר, ומהם נעשו האדנים, שנאמר והיא מעט כיכר הכסף, כמו שמפורש הלאה בפרשת בויקל פקודה. והשני תפיע על ידי מניין שמנעם משהוקם המשכן, הוא המניין האמור בתחילת חומש הפקודים, באחד לחודש השני בשנה השנית, ונתנו כל אחד מחצית השקל, והם לקנות מהם קורבנות ציבור של כל שנה ושנה, והושבו בהם עניים ועשירים. ועל אותה תרומה נאמר לכפר על נפשותיכם, שהקורבנות לכפרה הם באים. והשלישית היא תרומת המשכן, שם לא הייתה יד כולם שווה, אלא איש איש אשר ידבנו ליבו. זאת אומרת, היו שלוש תרומות. תרומה אחת, זאת התרומה של המניין שכתוב בפרשת במדבר, כמו שכתוב ברש"י, חומש הפקודים. שם בפרשת במדבר היה מניין, ואותו מניין, אז שם המחצית השקל שכל אחד נתן, זאת הייתה מחצית השקל לקורבנות ציבור. ממה שכאן נעשה, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם, מה שכתוב כאן, אז מהשקלים האלה נעשו האדנים. אלו הם השקלים שמהם נעשו האדנים. אחר כך הייתה עוד תרומה, והתרומה השלישית היא התרומה שכתובה בתחילת פרשת תרומה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתה, איש איש, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אלה הם שלושת התרומות שנאמרו כאן. זאת הפרשה. שלושת התרומות. שלוש תרומות. אז כתוב כאן שהרי אנחנו קוראים את הפרשה הזאת כדי להשמיע על השקלים. אז כשאנחנו משמיעים על השקלים, אז אנחנו משמיעים על השקלים בקריאת הפרשה הזאת. הפרשה הזאת זה בעצם הפרשה של השקלים של האדנים. זה היה לפי סדר הכתובים, זה היה לפני הקמת המשכן, זה לא היה באחד לחודש השני. אז, מה שכתוב במדבר, פרשת במדבר בחומש הפקודים. אז זה שם, אז המחצית השקל היה לקורבנות ציבור, להביא קורבנות ציבור, כדי להקריב קורבנות ציבור. אנחנו משמיעים על השקלים, כשאנחנו משמיעים על השקלים, זה להביא את השקלים לקורבנות ציבור, אלו הם השקלים. זאת חובת מחצית השקל שכל אחד ואחד, כן, כל זכר בישראל, חייב להביא מחצית השקל כדי שיהיה לו חלק בקורבנות ציבור, ובאחד באדר משמיעים על השקלים, וכשאנחנו, ככה מנהג ישראל, ככה הדין, ככה נקבע לנו, זה דינא דגמורא, דינא דמתניתא. קוראים פרשת שקלים בזמן שמברכים את ראש חודש אדר. אז ככה אנחנו מקיימים את באחד באדר משמיעים על השקלים. משום שבאחד בניסן צריכים לתרום את התרומה החדשה, צריכים להביא מאחד בניסן ואילך, צריכים להביא קורבנות מהתרומה החדשה. אז מאחד באדר משמיעים על השקלים ומביאים אותם עד ראש חודש ניסן, ואז תורמים ומהתרומה החדשה מביאים את כל קורבנות הציבור של השנה שמניסן ואילך. זה הדין. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת. כדי להשמיע על השקלים אנחנו קוראים את הפרשה הזאת. אנחנו כאן לא מדובר, אין כאן אף מילה, שום קשר לקורבנות ציבור. כן. אין כאן קשר מיוחד לקורבנות ציבור. המצוות חובת מחצית השקל היא נאמרה בגלל, כדי שלא יהיה בהם נגף בפקוד אותה. אז לכן זה יתנו כל העובר על הפקודים, דהיינו כל מפקד, כל מי שנמנה, אז הוא חייב לתת מחצית השקל, לחפר על נפשותינו, על כל אלה שנמנים, כדי שלא יהיה נגף במניין. זאת הפרשה שאנחנו קוראים כשאנחנו משמיעים על השקלים, להביא את השקלים לקורבנות ציבור. זאת הפרשה. זאת הפרשה. הפרשה הזאת לא נראית שייכת בכלל. הדבר היחידי שדומה זה הסכום, מחצית השקל. אבל הפרשה הזאת היא לא נראית שייכת בכלל לאותה קריאה, לאותה הכרזה. אין, בפשטות, אין לזה ולזה ולא כלום. זאת פרשה אחרת, זאת פרשה שנותנים מחצית השקל כדי שלא יהיה נגף בפקוד אותה. ננסה קצת להבין מדוע כשמונים את ישראל זה נקרא נשיאת ראש, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מדוע מיד נקרא נשיאת ראש? תקבל, כאילו תישא את ראש בני ישראל. תישא זה נקרא תקבל, יש כתוב ברש"י, תקבל, כמו יישא ברכה מאת השם. תקבל דבר ו... תעביר אותו, כן. אתה הוא זה שתקבל אותו ותרים אותו, זה כמו יישא. כי תישא, תקבל את ראש בני ישראל ויהיו בידך ראש בני ישראל. מה זה? מה זה? מדוע לא פשוט? כי תפקוד את ישראל, כי תמנה את ישראל, כי תספור, תמנה, תפקוד. כל הלשונות האלה הן לשונות שכתובים בתורה. מה זה תישא את ראש? מה זה? מדוע זה הלשון שנאמרת על מניין? זאת הלשון. ננסה להבין קצת, שתדל לראות משהו בשורש הדברים כמה שאפשר. המילה מספר היא מילה מבוארת, מספר. היה סופר, היה שוקל, היה מונה, מספר. אדם סופר בשורש הזה, מספר. כאן בשורש מספר, אז יש הרבה מאוד, כן, בלשון, הרבה מאוד שורשים. ספר, ספר, ספר כגבול, ספר כספר, זאת אומרת כאוסף של דיבורים, של דיבורים, של מאמרים. ספר. ספירה מלשון הערה, בירור דבר, גם זה נקרא. הגמרא דורשת על וכתב לה ספר כריתות, כתוב בגמרא, ספר לספירת דברים, הוא דעת. הדברים צריכים להיות מבוררים, מבוררים, ברורים לגמרי. אז עוד פעם, כשאדם כותב ספר, המספר כאן זניח. מה לזה? מדוע זה אותו שורש? כשאדם סופר משהו, אז הוא לא עושה פה שום דבר אלא... סופר, ומגיע עד לסכום מסוים, וכאן הוא מסיים.
סופט, צריך לדעת כמה יש לו. זאת ספירה. מדוע ספר נקרא על שם אותו שורש? זה עניינו של ספר? זה עניינו של ספר? עניינו של ספר זה לספור את המילים? הספירה כאן עושה משהו. הספירה עושה כאן משהו. יש כאלה קשר לעניין מספר, לעניין ספור, לעניין מנוף. סיפור שבן אדם מספר. שוב, אז מה לזה ולמספר? מה לזה ולמספר? כשאדם קובע גבול, תחום, אז זה נקרא כמו עיר היושבת על הספר. שוב, העיקר בכל הדברים האלה, בכל ה... כן, כל השורשים האלה, כולם, כן. אז העיקר שבהם זה, מה לזה ולמספר? מה זה עושה יחד? במה הם צורפים יחד? מה מצרף אותם יחד? ומפורש בחז"ל, שכל השורשים האלה כולם, אז הם מצורף אליהם עניין המספר. אז כך, אני רוצה קצת, שוב, אני חוזר, אני רוצה קצת לנסות להבין את העניין בשורשו. העניין של מספר בשבילנו, כן, כשאנחנו סופרים, אז עניין המספר בשבילנו הוא עניין טכני. זה עניין טכני, זה פשוט, אני צריך לדעת, צריך לדעת את הסכום, צריך לדעת את הסכום הכולל, כן. אז צריך לספור כדי לדעת כמה, כן. כמה צלחות להכין, כמה מנות להכין, כמה כיסאות להכין, אני יודע, משהו כזה. צריך לדעת באופן טכני, אם אני אספור, אני יודע בדיוק, אספור, אני צריך לספור את המבוקש, כן, את המבוקש, המבקשים והמבוקש. המבקשים הם כך וכך, והמבוקש הוא כך וכך. אם המספרים יתאימו, אז אני אוכל לספק, לכל מבקש אני אוכל לספק את המבוקש. ואם לא, לא, זה לא יתאים. ואם יישאר לי מיותר, אז אני צריך לזרוק קצת. אז הבעיה היא בעיה טכנית, וטכנית בלבד, ואין כאן שום, אין כאן שום עניין, אין שום עניין בדבר הזה, זה פשוט טכני. צריך לספור כדי לדעת, כמה. בדרך כלל כל ספירות הולכות רק בזמן, כן, הספירות. אבל אנחנו מצרפים דברים זה לזה, צירוף של הדברים זה לזה. בזמן שאני צריך לצרף כך וכך דברים לכך וכך מבקשים. אז הצירוף של הדברים האלה מחייב מספר, אני צריך לספור. זה כדי לדעת, לספק לזה כך וכך, נכון? זה עניינו של המספר. לשם כך בא מספר לעולם. אז המספר הוא דבר טכני. אם אפשר היה גם בלעדה. אין בזה שום עניין מיוחד, אין שום עניין מיוחד במספר. אבל אנחנו יודעים לא כך, אנחנו יודעים שיש משהו פנימי יותר, משהו יותר עמוק, פנימי, משהו עיקרי יותר במספר. משהו עיקרי יותר יש במספר. מתוך חיבתם כתוב, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, או לכולם בשם יקרא. מונה מספר לכוכבים. בורא העולם מתוך חיבתם של ישראל, אז הוא מונה אותם בכל שעה. מונה אותם. עומדים ומונים, סופרים את ישראל. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. משהו, יש חביבות מיוחדת במספר. חביבות מיוחדת. מה החביבות המיוחדת שיש במספר? מה העניין שבמספר? מה זה נותן? אדם כשהוא אוהב דבר מסוים, אז הוא רוצה לספור אותו. אם הוא יודע את המספר כבר, הוא יודע את המספר, הוא כספר את זה אתמול, מונה אותם כל שעה, כתוב. מה זה מונה אותם כל שעה? מה זה מונה אותם כל שעה? אני יודע את המספר, אני יודע את כל השינויים שקרו פה. אז מה זה שוב לספור? איזה עניין יש בספירה? כל ספירה, כל ספירה תהיה איזה שתהיה, כשסופרים, אז מתחילים באחד. זאת נקודת ההתחלה, תמיד מתחילים באחד. אחד. אבל אחד, כמו שמובן מאליו, אחד זה לא מספר. אחד זה לא מספר. אין כאן שום. כלום. וכשאמרתי אחד, לא אמרתי כלום. מבחינת מספר, לא אמרתי מאומה. לא אמרתי כאן שום דבר. אחד, אין פשוט כלום. האחד הוא לא מספר. אחד זה אחד. אין פה שום ספירה. אלא, כיוון שהספירה מתחילה מפה מתחילה הספירה, אז אני התחלתי מאחד כדי להמשיך. אבל האחד בעצמו, אז הוא כשלעצמו הוא מחוץ למספר. כשלעצמו הוא מחוץ למספר. כאן, וכאן בנקודה הזאת, אז נבאר נקודה אחת, נקודה אחת שהיא נקודת עיקר. נקודה אחת שהיא עיקרית מאוד. כתוב בדברי רבותינו, מוזכר גם אפילו בערי, כתוב בדברי רבותינו שמצרים, מצרים בגימטריה מספר. תיבה, המילה מצרים היא בגימטריה מספר. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה מתכוון? אז כך, ונסה להבין. נקודת העיקר היא שישנם שתי בחינות מספר. שתי בחינות מספר יש. אנחנו יודעים, שוב, דברים שהם ברורים מאוד, אנחנו גם פה דיברנו עליהם כבר הרבה פעמים. הנקודה המבדילה בין כלל ישראל שהוא גוי אחד בארץ. גוי אחד בארץ. עשיו, שישה והוא קורא אותם נפשות. יעקב 70 והוא קורא אותם נפש. יש בחינת מספר אחת, שזאת בחינת מספר להצביע על הריב, כמה הרבה יש פה. אני רוצה לדעת כמה הרבה פה. המספר, שהמספר זה, המספר מתחיל ממיעוט רבים, עד לריבוי רבים, עד להרבה הרבה. אז המספר זה עניינו, זה עניינו זה להראות או לגלות כמה הרבה יש, כמה יש לי רב אחי, מה שאמר עשיו ליעקב. זה מספר אחד. זאת אומרת, זאת בחינה אחת של מספר. זאת בחינת מספר שכל עניינה הוא להגיע אל הריבוי ולראות, כן, המספר צריך להגיד לנו את הריבוי. יש הייתה בחינת מספר אחרת, זאת בחינת המספר דידן, זאת בחינת המספר שהיא שייכת לכלל ישראל. זאת בחינת המספר שעניינה לצרף, זה עניין המספר שבעצם עומק הדבר, עומק העניין, שהמספר מתחיל מאחד. עומק העניין שהמספר מתחיל לאחד, מאחד זה שכל המספר כולו זה לצרף את כל המספר אל האחד. כמה מצטרפים אל האחד? צורת הספירה אחד, כן? אחד. צורת הספירה אחד. אז אתה מקשה רש"י. שבבחינת מספר, אז האחד הוא חסר, אין לו שום שייכות למספר. אחד לא שייך למספר. אם רוצים לספור, צריך לומר ראשון. אם השני הוא שניים, אז הראשון הוא ראשון. שניים, כן. שניים הוא לא המשך של אחד. שניים הוא המשך של ראשון. שני, כן? שניים זה לא המשך של אחד, שניים זה המשך של ראשון. יש ראשון ויש שני לו, שני לו הוא שני לראשון. שניים זה שניים לראשון, אבל מכיוון שאנחנו מתחילים לספור מאחד, אחד, אז פירוש הדבר שהמספר עניינו, כן? עצם עניינו זה איך אני מצרף את כל ההמשך לאחד. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כתוב בפרשה הראשונה בתורה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז אומר רש"י, צריך היה לומר יום ראשון, כי משום למחרת שני ואחריו שלישי, אז צריך היה לומר ראשון, אלא שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. קשה להבין, לא רואים לכתחילה, זה לא ברור לגמרי במה התשובה משיבה על השאלה. פה זה המקום לספר שהקדוש ברוך הוא היחיד בעולמו. כאן הרי סופרי, אתה הרי אומר אחד, אחד זה אחד, אבל האחד הזה, כאן לא מקום לומר אחד, כאן מקום לומר ראשון. אז כאן, במקום שאתה מונה, אז כאן זה המקום להגיד שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. זה המקום. זה המקום להגיד שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. אתה הרי סופר כאן. סופרים. כאן סופרי. ואתה מדבר פה על הסדר, ואתה מגיע מאחד ועד יום השישי, ואחר כך יום השביעי, ואלה ימי בראשית. למה צריך להזכיר בתוך הספירה, בתוך הספירה הזאת, צריך להזכיר שהקדוש ברוך הוא היחיד בעולמו? ללמדנו. זה ישנה, קיימת צורה נוספת של מספר, שכל עניינה, כן, עניין המספר, אצלנו עניין המספר, זה להוסיף את כל הדברים אל האחד. כל מי שסופר ראשון, שני, שלישי, או ראשון, שניים, שלושה, כן. כל מי שסופר בצורה כזאת, אז הספירה הזאת היא ספירה שכל עניינה זה להביא לריבוי, לגלות את הריבוי ואת זה בלבד, את ההרבה שיש פה, כמה הרבה יש פה. ספירה שמתחילה באחד, הספירה הזאת באה לגלות, כן, את המספר. נגיד את זה בלשון של, כן, נגיד את זה בלשון של שני האחים, יעקב ועשיו. עשיו סופר יש לי רב, יעקב סופר יש לי קול. יש מספר שסופר את בחינת הקול שבדברים האלה. קול זה הכוונה. איך כל הדברים כולם, שאני ממשיך וסופר אותם, אני ממשיך אותם מאחד. אני ממשיך אותם מאחד, מצרף אותם אליו. זאת אומרת, ישנה ספירה שסופרת קול, וישנה ספירה שסופרת רב. הספירה שסופרת רב לא מתחילה באחד, משום שאחד הוא לא מספר. אחד הוא לא מספר. אחד הוא לא מספר, ואחד הוא גם לא, בבחינתו הוא גם לא התחלה של מספר. התחלה של מספר זה ראשון. עובדה, שכשאנחנו סופרים, כשכלל ישראל סופר, אז הוא סופר כל, סופר, תספרו 50 יום. כשאנחנו סופרים, אנחנו סופרים כל, תספרו 50 יום. אבל יש כאן שתי בחינות, עוד פעם, יש כאן שתי בחינות בעצם עניינו של המספר. המספר כמספר, יש כאן שני דינים, שני עניינים, שתי צורות במספר עצמו. יש מספר שלנו, מה שנקרא, ככה זה גם לשון. לשון חכמים, לשון חכמים, כמו שהיא מצויה מאוד בכל הספרים. אז כשבן אדם כותב מכתב, והתאריך הוא באמצע ספירת העומר, אז כותבים שזה כך וכך למספר בני ישראל, או למניין בני ישראל. זה מנהג העולם. מנהג ותיקין, מנהג קדמוני. מספר בני ישראל. מדוע זה נקרא מספר בני ישראל? משום שזאת צורת הספירה שלנו. זה המספר שלנו. זה המספר שלנו. והזכרנו פה המון פעמים, כן, הזכרנו פה, פעמים רבות מאוד. את היסוד של המהר"ל, שהוא חוזר ונשנה, הרבה הרבה פעמים בספרד. חוזר, חוזר, ושב וחוזר. בחינת החומר, חומר, אנחנו תמיד, כן, קוראים חומר לדבר שפתוח לכל האפשרויות. זאת אומרת, אפשר לעצב אותו בכל צורה שהיא, פתוח לכל מיני עיצובים, יכול להיות מעוצב כך, 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 המון צורות. חומר, חומר. צורה, זאת צורה מסוימת. אז המהר"ל חוזר המון פעמים בספרים, שהצורה היא תמיד בחינת אחד, והחומר הוא תמיד רבים. משום שזה עצם עניינו של החומר. החומר הוא הרבה, והצורה היא אחת. הצורה היא דבר מסוים. זה זהו ולא שום דבר אחר. אם זה זהו ויכול גם להיות דבר אחר, אז הצורה לא צורה שלימה. אבל אם הצורה היא צורה שלימה, אז הדבר הוא מסוים, הוא זהו. החומר בעצם עניינו הוא הרבה, רבים, רבים. המון אפשרויות, שדה פתוח של אפשרויות. החומר הוא תמיד הרבים, והצורה היא תמיד אחת. עוד יסוד שמתבאר בדברי המהר"ל, וגם זה הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים. שורש הדבר הוא גם בראשונים וגם בחזל עצמה. מצרים הוא סוד החומר, וכלל ישראל הוא סוד הצורה. לכן מצרים אשר בשר חמורים בשרם, כן, כמו שכתוב בפסוק, אשר בשר חמורים בשרם. עצמו. הוא היותר חומר מכל בעלי החיים. זאת אומרת, היותר מופנה, אפשרי, לעשות בו כל מה שרוצים. אין לו שום, הוא פשוט לגמרי, אין לו שום צורה מסוימת. אין לו, הוא לא דומה לסוס. שצריך באיזה אופן שהוא להסתגל אליו. כן, צריך. האדם צריך לא אי אפשר להשתמש בסוס כמו שרוצים. סוס הוא דבר מסוים. מאוד מסוים. וצריך באיזה אופן שהוא להסתגל אליו. חמור הוא פשוט לגמרי. פתוח לכל הדבר. כל מה שרוצים אפשר. כל מה שרוצים אפשר לעשות. לכן הוא נקרא חמור, שהוא היותר חומר שבין בעלי החיים. אני מתכוון, היותר חומר בין בעלי החיים המשמשים את האדם. משמשים את האדם. זאת אומרת, נותנים אפשרות. חמור הוא שדה פתוח לגמרי של אפשרויות. כל האפשרויות נמצאות. פשוט לגמרי, פשוט לגמרי. לא דבר מסוים, אין לו שום עניין. אין לו שום עניין. הוא מאפשר לעשות איתו הכל. הוא היותר חומר, אשר בשר חמורים בשרם, וזרמת סוסים זרמתם. זה עוד עניין, כן. אבל בכל אופן, מצרים הם החומר. כשיצאנו ממצרים, היציאה ממצרים היא יציאה מהבחינה הזאת. זאת הבחינה, כן. זה היה המקום שבו כלל ישראל נבחנו. הדבר הזה גם הוא מבואר הרבה גם בדברי המערב. הזכרנו את זה גם פה הרבה פעמים. כל דבר נבדק עד כמה הוא מה שהוא כששמים אותו בדבר שהוא ניגודו. אז אם הוא באיזה אופן שהוא, אפילו באיזה שוליים שמהצד, הוא נדבק לאותו דבר, הוא מתחבר באיזה אופן שהוא לאותו דבר, אז פירוש הוא שיש לו איזה קשר איתו. אבל כלל ישראל במצרים לא התחברו בכלל לבחינת החומר של מצרים. לגמרי. מצרים אשר בשר חמורים בשרם וגומר, מה שכתוב בהמשך. וישראל היו גדורים לגמרי, מאותו דבר שמצרים פרוצים לגמרי. וישראל שם היו גדורים לגמרי. ידוע, כמו שכתוב בחז"ל. אחת הייתה ופרסמה הכתוב. וגם זה היה באונס. ישראל היו גדורים לגמרי. ההפך, הניגוד הגמור של מצרים. וכל דבר מתברר היטב, מתברר מה שהוא בזמן שמעמידים אותו מול הניגוד שלו. אז הדבר הזה מתברר שהוא במובהק ההפך הגמור מהדבר. כאן כלל ישראל התברר לגמרי במצרים, שאין לו שום קשר, שום שייכות לבחינה ההיא של מצרים, ואז יצאנו ממצרים. דהיינו, יצאנו ממצרים עם צורה שלמה. יצאנו ממצרים, במובן שאנחנו מדברים פה, יצאנו ממצרים שהם בסוד מספר בחינת רבים. יצאנו ממצרים, ממספר שהוא בחינת רבים, ויצאנו, כן, לחירות, לחירות, למספר, מיד כשיוצאים ממצרים, מיד כשיוצאים ממצרים, אז מתחילים לספור. יצאנו ממצרים, ממספר שהוא יש לי רב, לבחינה של מספר שהוא יש לי קול. מיד מתחילים לספור. ודיברנו פה הרבה פעמים, אני אומר את זה תמיד, ברוב, אולי בכל תפוצות ישראל. אז אחרי הסדר, מתיישבים לומר דבר שאין לו שחר. סוף הסדר. הדבר האחרון שאומרים בסדר, מה עושים? מתחילים להגיד, אחד מי יודע, שניים מי יודע, שלושה מי יודע, מה זה? מה זה? מה זה? אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין לך מה לעשות. מה זה? סוף הסדר, גומרים את הסדר, אז מה אומרים? אחד מי יודע, אחד אני יודע, משחק. זה נשמע כמו, זה נשמע כמו משחק. חלילה, חלילה. וזה כלל ישראל, בכל תפוצות ישראל. בכל תפוצות ישראל. כך נוהגים. מה עושים פה? מה עושים פה? מתיישבים להגיד, אחד מי יודע, שניים מי יודע. מה זה? אני כבר ראיתי אפילו הסבר שמישהו, כדי להישאר ערים. זה מי מזה? זה דברי הבל. לא ראויים אפילו. אפילו טוב, בדיחה זה ש... מה זה? מה זה? מה עושים? אחד מי יודע, שניים מי יודע. מה זה פה? עכשיו, מתעמדים לספור. יצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים. מצרים היא מספר. מצרים היא מספר, אבל לא שלנו. וכשיצאנו ממצרים, אז אנחנו מגלים את המספר שלנו. אחד מי יודע. אחד אני יודע. זה האחד שכתוב ברש"י בפרשת בראשית. שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. אחד אלוקינו שבשמיים ובאר. אחד מי יודע, אחד אני יודע. כל יתר המספרים מצטרפים לזה. זה פירוש המילים כי תישא את ראש. לאן נושאים את ראש? סליחה, לאן נושאים את ראש? את ראש נושאים לאחד. כי תישא את ראש, זה הכוונה, שהמספר לא יתחיל מראשון, אלא המספר יתחיל מאחד. זה נקרא תישא את ראש. כי תישא את ראש בני ישראל. מה זה נקרא? לאן נושאים את הראש? מה הכוונה? מה זה לך? מה זה כי תישא את ראש? אחד מהגדולים, אחד מרבותינו, מהגדולים, זה מובא בשם חידושי ערים. הוא אומר שתישא את ראש, זה נקרא, כאילו, הוא אומר כך, כשלוקחים את האותיות ראש ומעלים אותם, היינו כל אות לאות הקודמת לה, לאות מעליה. אז מעל ריש יש שין, ומעל א' יש ב', ומעל שין יש ת', זה שבת. כך אומר, כי תישא את ראש. וגם בגימת תישא זה בגימטריה שבת, אחד פחות זה לא משנה בגימטריה. אחד בפירוש לא משנה בגימט. דהיינו, כשכתוב תישא את ראש, זה הכוונה, כן, כאילו להגיע למשהו שהוא מעבר לראש. אלו הם דבריו, אלו הם דבריו כפי שנמסרו, והדברים צריכים פירוש. הפירוש הוא כמו שאנחנו אומרים. זה הפירוש. הפירוש הוא לעבור ממה שנקרא ראש למה שנקרא אחד. ראש זה דבר שמחייב המשך. ראש, כמו ראשון, שני, שלישי. ראש ואחריו ואחריו ואחריו. ראש זה התחלה של מספר. אחד הוא לא התחלה של מספר. אחד הוא החלק הזה, זאת אומרת, מה שיש בתחילת המספר שמצרף את כל הרבים של המספר אליו. בחינת כל. בחינת כל. זה נקרא כי תישא את ראש בני ישראל. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. לפקודיהם. יש עוד דבר מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד בולט. מאוד בולט זה גם כן בלשון הקודש. המילה מנו, פקוד, מנו, השורש, מנו, פקוד. פה הזכרנו את זה פה כמה פעמים, במשך השנים. המושגים מנו, פקוד, מנו, פקוד. כן, כל חומש במדבר, נקרא על שם הפקודים, והפקודים זה, כמו שכתוב, לפקודיהם, לפקודיהם. עכשיו בואו ונראה. בואו ונראה. מה פירוש המילה ממונה? ממונה. למנות מישהו. למנות מישהו. ובדרך כלל כשממנים מישהו, אז אותו מישהו שהוא ממונה נקרא בלשון התורה פקיד. ויפקד המלך פקידים. פקידים. זה נקרא ממונים על דברים מסוימים. אז הנה יש לנו פקוד, מנו, בחינת מספר, ויש לנו פקיד וממונה, בבחינה אחרת לגמרי. בחינה שאין לה שום שייכות לזה. אין לה שום... זה לא נראה שהדברים קרובים אפילו זה לזה. לא קרובים אחד לשם. אבל יש כאן משהו יותר תמוע. הרבה יותר תמוע. באמת תמוע. אמונה. אמונה על הפסוק ויפקד פקידים ויפקד המלך פקידים ויפקד המלך פקידים כתוב בהגדה של פסח במגילת אסתר סליחה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו זה כתוב במגילת אסתר גם שם כתוב כך בתרגום ויוסף אמר לפרעה ש יפקיד פקידים כן פקידים על הארץ. אז בתרגום כתוב ימני מהמנים. מהמנים, נאמנים. זה פירוש המילה פקיד. כך פה, זה פירוש המילה פקיד. פקיד נקרא נאמן. פקיד נקרא מישהו נאמן על הדבר הזה. זה נקרא פקיד. כשמפקידים פיקדון ביד אדם, האדם נפקד. שנקרא זה שהפקידו אצלו פיקדון. פיקדון זה נקרא שנתנו את הדבר הזה לאמונתו של אותו אדם. הוא נאמן עליו. על הפסוק כל אמונה ואין עוול. כל אמונה ואין עוול. אז כתוב על בורא העולם שהוא כל אמונה. אז כתוב על זה בספרי. על אתר. שם בהאזינו. כל אמונה באו פיקדון. בידך הפקיד רוחי. בורא העולם נקרא בעל פיקדון, הוא נאמן בפיקדונו, נאמן בפיקדונו, בידך הפקיד רוחי, משום שאתה נאמן. כשאדם מפקיד את רוחו, הפקדה שלימה, כן? אז כביכול ונאמן אתה להחיות מתי, הוא מקיין אמונתו לישני עפר, שהפקידו בידיו את רוחם. אותם ישני עפר, שהחזירו את נשמתם כביכול, החזירו, או הפקידו בידו את נשמתם, בידך הפקיד רוחי. אז בורא העולם נאמן, כן, מקיים אמונתו לישני יפה. ישני יפה, ישני יפה. זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע על המיטה. בידך הפקיד רוחי. אדם מפקיד את רוחו וידיו יתברך בזמן שהוא. כן. בידך הפקיד רוחי בעת אישן. וכי יכול בורא העולם הוא נאמן, 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 הוא בעל פיקדון. בעל פיקדון זה הכוונה, שהוא נאמן בפיקדונו. זה עוד עניין, דיברנו על זה גם פעם. כתוב ככה ב... זה פעם יותר בעריך. על העניין הזה של להיות נאמן בפיקדון. אם כן, פקיד, פקיד, זה נקרא מהמנים, ויפקד פקידים וימני מהמנים. אז יש כאן גם ימני וגם נאמנים. הם גם ממונים וגם נאמנים. אז הנה יש לנו כאן את הצירוף של מנו פקוד. מנו פקוד. אז מנו מתברר, מתברר, שמנו זה גם השורש לאמונה. כיוון שמנו, מנו זהו השורש לממונה, ממונה זה נקרא, פקיד, ופקידה ומניין זה מפורש שזה היינו הר, זה מפורש, זה נקרא לפקודי, זה נקרא, כן, כל הפקודים, כל העובר על הפקודים, זה היינו כל הנמנה, אז הנה, כן, עלה בידינו. עלה בידינו, הצירוף של ממונה, נאמן ונמנה. נפקד כנאמן, נפקד כנמנה, ונפקד כפקיד, דהיינו כממונה. זה הכל דבר אחד? אמונה ולמניין. מה לאמונה ולמניין? מה אמונה עושה פה? מה הצירוף של אמונה ומניין? אלא הוא הדבר, וכאן צריך להבין את עומק הדברים. הוא הדבר. הוא הדבר אשר, כן, הוא הדבר אשר דיברנו. כל עניינה של האמונה זה להסמיך את כל מה שקורה לאותו אחד. לצרף את הכל, כל מה שקורה, הכל נסמך לשם. הכל מצורף לשם. הכל כך הוא נמנה. הכל מתחיל מאותו אחד. והכל, כל מה שקורה, הכל מצורף לאותו אחד. כל המאורעות שהם, כל הריבוי של המאורעות, כן? וכל ההמון בריאות לאין תכלית, כל מה שקורה, כל מה שקורה, כל מה שמתרחש, כן? כל ה... ריבוי העצום של כל מה שקורה פה. כל זה מסמך לאותו אחד מי יודע, אחד אני יודע. אחד, שוב, אחד הוא לא התחלה של מספר. אחד, אחד. אחד הוא לא התחלה של מספר. אחד הוא בחינת הכל של המספר. המשך לאחד, אחד אין לו המשך. אחד זה אחד. השם אלוקינו השם אחד. אחד. אחד זה אחד. אחד זה אחד בלבד. אחד זה לא התחלה של מספר. העניינים שלנו מתחילים באחד. אחד. יום אחד. יום אחד. אחד מי יודע. וכך היה מונה. אחת. אחת ואחת. אחת ושתיים. אחת ושלוש. מה זה? מה זה? כך היה מונה. כך כתוב במשנה וכך כתוב במחזור. וכך היה מונה. את ההתחלה. אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת ושש, אחת ושבע. דהיינו, זה מתכוון לומר שכל הריבוי, בשבעה דרכים, בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. כל השבעה כולם, הם כולם מחוברים לך. היה מונה. כך היה מונה. חשש הנגף שיש בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. חשש הנגף בפקוד אותם. זה משום ששמע המספר לא יהיה נכון. אם סופרים נכון, אין נגף. אם סופרים לא נכון, אסור למנות את ישראל. משום שלאף כל מוחה, סביר דה. לא כל אחד יודע איך לספור. לא כל אחד יודע איך לספור. לא כל אחד יודע גם איך להיות מספר. לא כל אחד יודע לתפוס. שהמספר כולו, כל עניינו של המספר, כן? זה לחבר את הדברים לאחד. כשאדם כותב ספר, כשאדם כותב ספר, בלשון חכמים, כשאדם כותב ספר, אז לשון חכמים קורא כזה שאותו אדם מחבר ספר. ככה זה. עד כדי שאת הספר, שצריך להיות הספר הצמוד אלינו ביותר, אז קוראים לו המחבר. 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 זה הספר הצמוד. ספר שבן אדם צריך להחזיק איתו תמיד. הספר הזה, נתנו לו את ה... זה הספר שמי שכתב אותו נקרא המחבר. המחבר. מה בדיוק מחברים? זאת אומרת, מתכוונים לומר פה שאדם לקח אוסף של מילים וחיבר אותם זה לזה. גם זה קורה, כן. אבל בכל אופן, כשאנחנו מדברים על ספרים, ספרים באמת, כן. כשמדברים על ספרים באמת, צריך לקרוא לזה המחבר, המחבר. הדברים לא מחוברים מעצמם. צריך לעמוד ולחבר אותם. כך זה לשון חכמים. כך היא לשון חכמים. לשון חכמים... תמיד, כן. פוק חזים היה עם הדבר. כך היא לשון חכמים. כשאדם מחבר ספר, פירוש, אחרת זה לא ספר. אחרת זה באמת לא ספר. כשאדם לא יודע לספור נכון, דהיינו הוא לא יודע לצרט את המילים, אם מהספר לא יוצא, אם הספר הוא לא בחינת קול, אלא הספר הוא בחינת רב, אז על זה כתוב, עשות ספרים הרבה, אין קץ. ויותר מהמה בני היזהר, עשות ספרים הרבה, אין קץ. אז איזה ספרים מותר לעשות? כשכתוב עשות ספרים הרבה, אין קץ, לא מתכוונים להגיד, מאיפה מתחיל האיסור? מאיזה מספר מתחיל האיסור? מה זאת אומרת עשות ספרים הרבה, אין קץ? מאיזה מספר מתחיל האיסור? האיסור מתחיל מהספר הראשון. רק תלוי איך הספר נראה. אם הספר הוא ספרים הרבה, שזה ממילא אין קץ, שום אף פעם לא יהיה לזה קץ. מספר כזה שהוא הרבה יותר מהמה בני היזהר. הלשון, יותר מהמה, אז חזל דורשים את זה, שכל המכניס לביתו, כך כתוב בחזל, במדרש על התר, זה פסוק בספר קהלת, וכתוב בקהלת, ויותר מהמה בני יזהר לעשות ספרים הרבה אין קץ. אז אומרים על זה חזל במדרש על התר, ויותר מהמה, שכל המכניס לביתו יותר מכ"ד ספרים, מהומה הוא מכניס לביתו. שנאמר, ויותר מהמה בני יזהר. מהימה מלשון מהומה. זאת אומרת, ישנם ספרים הרבה שהם המון. המון זה מלשון מהומה. מהומה. ספר צריך להיות מחובר ולא הרבה. הוא צריך להיות קול ולא רב. כל ספר שהוא רב, אז מוטב לו. נוח לו שלא נברא מי שנברא. על זה כתוב. על זה כתוב, ויותר מהמה בני יזהר. עשות ספרים הרבה, אין קץ. אין קץ זה הכוונה, שמהספר הזה לעולם לא יצא שום קול. אין קץ, זה לא ייגמר. שום קול לא יצא מזה. קול אני מתכוון, כך למה. זה אף פעם לא יתקלל להיות אחד. שום דבר. מאומה, שום, מאומה הוא מכניס לביתו. יותר מהמה בני יזהר, עשות ספרים הרבה, הרבה. אז עוד פעם, אז זה מובן מאליו, מה פירוש עשות ספרים הרבה? אז לכל אחד מותר לעשות ספר אחד ושניים, אסור. יותר מהמה בני יזהר, עשות ספרים הרבה ועוד אין קץ. זה ברור שזה מתחיל בשורה הראשונה של הספר הראשון. כן. לעשות ספרים הרבה. כאן אנחנו חוזרים. כל ספר צריך להיות ספר שמצטרף להיות קול. כל סיפור צריך להיות סיפור שמצטרף להיות קול. כל ספר צריך להגביל, והכוונה היא שמה שמעבר לו זה פה. זה דבר שלם. עד כאן. שתי בחינות המספר שישנם בעולם, אלו שתי הבחינות, בחינת מספר, שזה הגימטריה של מצרים, זה עניינה של מצרים, חומר שהוא בעצם הרבה. מצרים, שכל המציאות, זאת מציאות של הרבה. מצרים, חומר, רב, הרבה. וכלל ישראל, סוד הצורה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בעם. גוי אחד בה. אחד, וכל המספרים כולם, כל הריבוי, כל הריבוי, כל הריבוי כולו זה להוסיף, כל, כן, להוסיף, להמשיך ולספור, דהיינו, לצרף את הכל אל אחד, שהוא מעבר למספר. הממונה האמיתי, הממונה האמיתי, הפקיד הנכון, שוב, הפקיד הנכון, האיש הנאמן, האיש הנאמן זה אותו אדם שאת כל המאורעות כולה, כל מה שקורה, כל הדברים, כל ריבוי הדברים מסביב, אצלו הכל מצטרף להיות כל, הכל מצטרף לאחד. מחזיק את כל הדברים האלה כולם באופן שכל הדברים כולם מצטרפים ביחד. זהו הממונה. ממונה על דבר. זה נקרא מי שמחזיק את כל ריבוי הפרטים של הדבר הזה במניין נכון. זה נקרא ממונה. כל הפרטים, זה עניינו של ממונה וזה עניינו של פקיד. וזה עניינו של נאמן, נאמן. שהמספרים הם המחלוקת, המחלוקת הנוראה, הנוראה שיש בין יעקב לעשיו, בין כלל ישראל לבין אומות העולם. המחלוקת הנוראה זה אם הריבוי העצום הוא כדי להיות הרבה ועוד הרבה ועוד הרבה ועוד הרבה, כן? כך להתרבות ריבוי, יותר ריבוי ויותר ריבוי. וכלל ישראל, אני מדבר שוב על כלל ישראל האמיתי, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העם. המעלה שלנו זה למעט את הריבוי. המעלה של הגויים היא הריבוי, להרבות את המועט. המעלה של כלל ישראל זה למעט את הריבוי. כי אתם המעט מכל העם. רק המניין של כלל ישראל, רק המניין של כלל ישראל, רק יוצר חלות שם של ציבור. מה שמציל מנגף במניין זה אותה מחצית שקל שהיא מחצית השקל שכל אחד ואחד מכלל ישראל נותן, ובזה הוא נהיה חלק מהציבור. בזה הוא נהיה, כן, הריבוי העצום של כל כלל ישראל כולו. הריבוי העצום של כלל ישראל מצטרף להיות ציבור אחד. זה קורבן ציבור. כבש אחד, כבש אחד מקריבים בשביל כל כלל ישראל כולו. והכבש הזה יש בו חלק לכל אחד ואחד מכלל ישראל. מפורש בגמרא, יש חלק לכל יחיד ויחיד בקורבנות ציבור. קורבנות ציבור שהם. מדובר פה בכלל ישראל, בהמוני המוני בני אדם. וכולם יחד, הם לא שותפים חלילה, כן. הם ציבור. הם ציבור, הם לא שותפים. הם ציבור. ציבור זה נקרא, לעשות מהריבוי אחד. זה הציבור. זה שם ציבור. הריבוי נהיה אחד. כאן הוויכוח, זאת אומרת, כאן התהום הפעורה בין כלל ישראל האמיתי, שאין לו שום להפך. כל עצמנו, כל עצמנו, זה לצאת מהריבוי לקראת האחד. בעוד שכל העולם כולו, בכל העולם כולו, הכיוון הוא הפוך לגמרי. ממש הפוך. ההפך הגמרי. זה לצאת ממעט להרבה, הרבה, הרבה, יותר הרבה, עוד יותר ועוד יותר. הרבה. הדברים לא מצטרפים אף פעם ביחד, בצורה אחת שלמה. מחפשים בעולם, מחפשים את ההרבה. כלל ישראל, שוב, כלל ישראל האמיתי, מחפש את האחד, את הצורה השלמה, את הכל, מה שנקרא כל, כן, אצל יעקב אבי. במחצית שקל, שמכריזים לנו, משמיעים לנו על השקלים, משמיעים על השקלים, משמיעים, משמיעים באחד באדר, משמיעים על השקלים, משמיעים על השקלים, דהיינו, מעוררים אותנו, כן? שכל אחד ואחד ייתן את שקלו לצרף את עצמו לקורבן הציבור. כל אחד ואחד, באופן כזה, אז הוא קונה חלק מקורבנות הציבור. קונה חלק מקורבנות הציבור. באמת דבר מוזר. ממש דבר מוזר. אבל בכל אופן, לכן משום כך נתקשה משה. מה זה מחצית שקל? מה זה מחצית שקל? מה זה מחצית שקל? איזה מין? משה רבינו נתקשה. זה בגמרא כתוב. שמשה רבינו נתקשה ומה ייתנו? מה היה הקושי של משה רבינו? פשוט הוא לא ידע איך. מסתום הוא לא ידע צורת מטבע. אבל לא זה הקושי, לא את זה צריך ל... אז אפשר מישהו יכול. מישהו שכן ידע יכול להגיד לו את זה. התקשה משה עד שהקדוש ברוך הוא היה צריך להראות לו כמין מטבע של אש. הראה לו, זה ייתנו, כזה ייתנו. מה הוא לא ידע? מה משה רבינו לא ידע? ומה נתגלה לו באותה מטבע של אש שהקדוש ברוך הוא הראה? מה הוא לא ידע ומה נודע לו? מה הוא לא הבין ומה הוא הבין? זה כמובן מאליו, זה מיותר, על זה הרי מיותר לדבר. משה רבינו התקשה איך נראה את המטבע. הקדוש ברוך הוא צריך היה להראות למטבע של אש. כן. מובן הרי, זה דברים בטבעי. סדר העולם הוא כזה. עצם עניין המטבע, עצם עניין כסף, כסף, כסף בכלל. הדבר היחידי בכסף, כל מיני רכוש, כל מיני שווי כסף, אפשר לצרף אותם ביחד ולחבר אותם ביחד ולעשות אותם באיזה אופן שהוא לאחד. משה רבינו נתקשה איך הדבר הזה ייתכן בכסף. כסף! מעלתו של כסף הוא רק אם הוא הרבה. אבל אין בכסף עניין, אין צירוף של אחד בכסף. אין כזאת מציאות, אין, הדברים לא מצטרפים להיות אחד, אין צירוף, הכסף הוא הרבה, או הרבה או מעט, כן. אבל אין אפשרות בכלל של צירוף בכסף. אני יכול לצרף הרבה הרבה שווי כסף ולעשות מהם, כן, דבר יפה מאוד, מצורף, יפה מאוד. כן. אפשר, אפשר לעשות ארמון, אפשר לעשות כל מיני דברים, הרבה הרבה דברים, אפשר עיר יפה לעשות, אפשר כל מיני דברים, אפשר לצרף הרבה דברים ולחבר אותם ולעשות מהם משהו אחד, אפשר, אבל כסף, כסף לעולם לא יצטרף לך. זה דבר פשוט, כסף, כן, בתור כסף, אני מדבר, זה הרי הדבר, זה דבר שכל עניינו וכוח הקנייה שלו, אז הוא לא מצטרף לאחד, הוא תמיד נשאר חומר. זאת אומרת, הוא תמיד נשאר רק אפשרות להשיג על ידו משהו אחר. איך כסף הופך להיות אחד? וזאת קושייה של משה רבינו. משה רבינו נתקשה, וזה באמת קשה. זה באמת קשה, זה בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא הראה לו למשה רבינו מטבע של אש. אש. אש יש טבע משונה, מוזר מאוד. מוזר מאוד יש. כזה טבע יש לאש. אש. לא, חוץ ממה שאש שורפת את כל הדברים. אש הופכת את כל מה שנכנס אליה לאש. כל מה שנכנס לאש נהיה אש. חוץ ממה שהאש לא שולטת בו, כן, מדובר פה על דבר שהאש שולטת בו, כן. מטבע של אש זה הכוונה, שהאש שורפת עד כמה שהמטבע יכולה להגיע. לכל מקום שהמטבע יכולה להגיע, אז המטבע היא של אש. דהיינו, כל מה שנוגע במטבע הזאת, הופך להיות אש. מטבע של אש זה דבר שהוא מחוץ לטבעי הדברים בעולם הזה. מטבע של אש זה דבר שסותר את עצמו. מה זאת אומרת מטבע של אש? מטבע של אש. אני קונה, אני לוקח במטבע, אני לוקח במטבע דבר, זה דבר שהוא קלה והולך. מה אני נותן כשאני נותן מטבע של אש? מטבע של אש קובעת ערך של דבר עד כמה שהוא מצטרף לאש. זאת המטבע של אש. המטבע עניינה, חוץ ממה שהמטבע היא אפשרות, מכשיר, להשיג, לקנות על ידו כל מיני דברים. כל מה שאני רוצה לקנות אני קונה במטבע. אבל המטבע היא גם קובעת את ערכו של דבר. מטבע היא אומרת אם הדבר יקר או הדבר זול. אם הדבר שווה, מה ערכו של אותו דבר? המטבע היא קובעת את הערך. ישנה מטבע של אש, מטבע של אש. מטבע שקובעת שערכו של דבר, זה עד כמה שהוא יכול להצטרף למה שהמטבע אומרת. כן. זה נקרא מטבע של אש. ערכו של דבר זה עד כמה שהוא מתחבר לאותה אש. להבין עד כמה שהוא מתחבר, עד כמה שזה מתחבר לאותה אש. עד כדי כך יש לו ערך. הדבר הזה הוא המטבע, מטבע של אש קובעת את ערכם של דברים עד כמה שהם מצטרפים להיות אחד, עד כמה שהם מצטרפים לאותה אש. זה סוד מטבע של אש. משה רבינו לא ידע מדבר כזה, כי דבר כזה לא היה. אין דבר כזה בטבע, בטבעו של עולם דבר כזה לא קיים. הקדוש ברוך הוא הראה לו כמין מטבע של אש. הקדוש ברוך הוא גילה לו דבר שלא היה. זאת אומרת, דבר שלא היה, לא היה ידוע, לא היה גלוי בעולם הזה. לא הייתה מציאות כזאת בעולם. ישנה מטבע, וזאת המטבע שמהלכת בעולם. ישנה מטבע שקובעת עד כמה הדבר הזה יקר. דהיינו, כמה אתה יכול לרכוש תמורתו. כמה דברים אתה יכול לרכוש תמורתו. כמה יש בדבר הזה, כן? כמה הרבה יש פה? וישנה מטבע שקובעת, ישנה מטבע מיוחדת. זאת המטבע של כלל ישראל, זאת המטבע שמשה רבינו גילה. ישנה מטבע שקובעת כמה הדבר הזה מתחבר לאחד. לא כמה הרבה אפשר להשיג כמו רבו, אלא כמה הדבר הזה שווה בחינת כל, לא בחינת רב. זה רחוק מכליותינו, זה רחוק מהמושגים שלנו. מערכת המושגים שלנו נמצאת בשוק, ששם המטבע היא מטבע שקובעת אך ורק את בחינת הרב של אומות העולם. אין, אנחנו לא ראינו מעולם, מימינו לא ראינו מטבע שקובעת את בחינת כל. מטבע שקובעת את הבחינת, את בחינת כל, לא ראינו. חייבת מטבע כזאת שהדבר הנקנה בה, הדבר הנקנה בה זה שמי שנותן את המטבע הזאת, אז הוא קונה בה את הזכות מלהיות אחד, כן? זאת אומרת מלהיות, אני יודע, להיות פרט, אז הוא קונה בה את הזכות מלהיות פרט ללהיות חלק מכל, וקונים את זה במטבע. ישנה מטבע כזאת, המטבע הזאת נקראת מחצית השם. זאת המטבע שכשהיא ניתנת, היא ניתנת, והיא ניתנת בכל שנה ושנה על ידי כל אחד ואחד מכלל ישראל. זאת המטבע. המטבע שהיא על ידה קונים את הבחינה שנקראת כל. בגמרא כתוב באחד באדר, במשנה כתוב באחד באדר משמיעים על השקלים. אז כתוב על זה בגמרא, הגמרא במגילה בדף י"ג, כתוב בגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים כדי להרוג את כלל ישראל, לשקול את שקליו על ישראל. יכתב לאבדם ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה ביהודים לאבדם. אז גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול את השקלים שלו כדי לאבד את כלל ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, יקדמו שקליהם לשקליו, והיינו דתנן באחד באדר משמיעים על השקלים. זאת אומרת, אומרים לנו פה באחד באדר, כשמשמיעים על השקלים, מלמדים אותנו, אומרים לנו, משמיעים על השקלים עניינו, משמיעים שיקדמו שקליהם לשקליו. קודם כל צריכים לדעת שהשקלים שלנו הם מערכת, זה שוק אחר, זה מערכת כלכלית אחרת, זה מערכת מוניטרית, מערכת של מטבעות אחרת, מערכת אחרת לגמרי. לנו יש מערכת אחרת, יש לנו כסף אחר, זה משהו אחר, אנחנו שונים. במטבעות, אם אנחנו משתמשים במטבעות ההם, באותם מטבעות שהם המטבעות שקונים בהם את מה שנקרא רב, במטבעות ההם, אז כבר מזמן נמכרנו. כבר נמכרנו מזמן להשמיד, להרוג ולאבד. הדבר היחידי שמציל אותנו זה שהמטבעות שלנו הם לא המטבעות שלו. יקדמו שקליהם לשקלם. תמיד יקדמו שקליהם לשקלם. השקלים שלנו צריכים לקדום לשקלם. אם אנחנו מצרפים את עצמנו לשוק שלו, בשוק ההוא, אז כבר מכרו אותנו ודי בזול. חינם נמכרתם. בשוק ההוא אנחנו את המחורים. שם כבר נמכר. אם אנחנו רוצים להינצל, אנחנו צריכים לעבור משוק אחד לשוק שני. שוק שקונים בו במטבע של אש. שוק שקונים בו לא הרבה, אלא אחד. זה מה שרצינו לבאר. לקיים עד כמה שאפשר לפי ערכנו, באחד באדר, משמיעים על השקלים.